בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 1 במאי, ואנחנו 1 ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. בשנת 1963, שני אחים עלו על מטוס פרטי. הם טסו בשמי פלורידה, בארצות הברית, המטוס שט בגובה נמוך, והאחים הסתכלו בעיניים בוחנות למטה. בשלב מסוים אחד מהם הצביע על החלון, לעבר שטח עצום ולא מרובד, כאן, אמר האח, והשני הנהן בהסכמה. כאן נבנה לנו ממלכה. האחים קנו את השטח, את כולו. כמה שנים עברו, בשטח הריק הזה, שהם ראו מלמעלה, שני האחים לבית דיסני הקימו את דיסני וורלד. פארק שעשועים שהוא הרבה יותר מפארק שעשועים, המקום השמח ביותר בעולם הוא נקרא, חוויית בידור שלא נראתה עד אז בעולם. ממלכה, ממלכה אמיתית.
Welcome to Disneyland, USA. This was all a Disney dream a dozen years ago, a far-out project that was totally untrue. Today, 60 million people have come here from every state in America and from almost every nation around the world.
ועכשיו הממלכה של דיסני, של סינדרלה, של מלך האריות, של מיקי מאוס, הממלכה הזו עומדת בסכנה, והכל בגלל שלוש מילים. Don't say gay. אז הפעם אנחנו עם סיפור מרתק, ועם יקי דיין, דיפלומט ומומחה לארצות הברית, שיספר לנו על המלחמה שתקבע מי באמת מנהל את אמריקה. הפוליטיקאים, או התאגידים, המושל, או דיסני. יקי, שלום.
שלום אליי.
אז הסיפור שלנו לא מתחיל בדיסני וורלד, הוא לא מתחיל במשרד של המושל, אלא בבתי הספר בפלורידה, ובמה שאפשר להגדיר פתיחות גוברת בכיתות, גם הנמוכות יותר, לנושאים של נטיות וזהות מינית.
כן, אנחנו ראינו ספרים שנכנסים, ספרי הוראה, ספרי לימוד, המחנכים השתמשו בהם, שמדברים על ג'נדר, על שינוי מיני, על טרנסג'נדרים, על זהויות מיניות. אגב, זה קורה גם פה בתל אביב, זה לא רק בפלורידה, זה קורה בכל העולם. ארצות הברית כולה משתנה, והאירוע שקורה בדיסני הוא חלק ממאבק תרבותי רחב שקיים היום בארצות הברית.
אוקיי, אז זו תופעה שהיא לא ייחודית לפלורידה, ברור, אבל בכל זאת, קורה שם משהו עכשיו שהוא מאוד מיוחד.
מה שקרה בפלורידה זה שהמושל רון דה סנטיס, אחד האנשים הפופולריים ביותר במפלגה הרפובליקנית, בין טיפוחיו של טראמפ, נחשב כאחד האנשים שאולי יהיו מועמדים, אם טראמפ יחליט לא לרוץ ב-2024 לבחירות לנשיאות, יהיה בטח מועמד לנשיאות בארצות הברית. ומה שקרה, רון דה סנטיס מאוד לא אהב את כל ההוראה של נושאי זהות מינית וג'נדר וכל הדברים האלה, וחוקק חוק שנקרא על ידי המתנגדים לו Don't Say Gay, והוא אומר, אם אנחנו מתמצטים אותו, שמגן חובה ועד כיתה ג' המורים וכל עוזרי ההוראה וכל מי שקיים במסגרות חינוכיות לא יוכלו ללמד, להורות כל דבר בנושא זהות מינית, חינוך מיני, כל בית ספר שנתמך ציבורית על ידי המדינה, הנושא הזה טבו. רק אחרי כיתה ג' אפשר יהיה לדבר על כל הנושא של להט"ב, זהות מינית, שינוי מגדר וכדומה. עד אז, המורים, עוזרי הוראה, יועצים חינוכיים, אפילו אחיות בבתי ספר, לא יוכלו לעסוק בנושא הזה.
החוק של דה סנטיס, השם הרשמי שלו, הוא The Parental Rights in Education Legislation, החקיקה לזכויות הורים בחינוך. המתנגדים לחוק קוראים לו Don't Say Gay, כי הוא למעשה אוסר על צוותי הוראה בבתי הספר לדבר עם תלמידים על נטיות מיניות. נניח שיש ילד בכיתה ב' ויש לו שתי אמהות, והוא רוצה לדבר על המשפחה שלו עם המורה. אז אסור לה. יכולים לטבוע אותה.
דסנטיס אומר שזה לא הגיל, זה לא הגיל המתאים לעסוק בנושאים האלה, והוא לא רוצה, במרכאות, על פי דסנטיס, ללכלך את מוחם של הצעירים הזקים והטהורים האלה, מתוך חשש שדבר כזה עלול להשפיע על נטייתם המינית לאחר מכן. זה מה שעומד בבסיס התפיסה הזאת.
If you are out protesting this bill, you are by definition putting yourself in favor of injecting sexual instruction to 5, 6, and 7-year-old kids. I think most people think that's wrong. I think parents especially think that's wrong.
זה השיח שיש בבייס השמרני לעומת הפרוגרסיב.
תגיד, זה מפתיע שצעד כזה הגיע דווקא בפלורידה, או להפך, אפשר היה לצפות שחוק כזה יעבור דווקא שם?
פלורידה היא מדינה מעניינת מאוד. פלורידה היא מדינה, מה שנקרא swing state. היא מדינה מתנדנדת, מדינה של משהו כמו 22 מיליון איש, אחת המדינות היותר גדולות בארצות הברית, ותמיד הבחירות שם מאוד מאוד צמודות, הבחירות לנשיאות, אבל כרגע המושל הוא מושל רפובליקני, וזה לא מהמדינות של הדרום שבו הזיהוי הרפובליקני הוא מוחלט.
אז תסביר לי רגע את הקונטקסט היותר רחב, כי כשדסנטיס העביר את החוק הזה, חוק מאוד שמרני, במדינה שהיא בכלל מאוזנת, מתנדנדת, אני מניח שהוא לא הסתכל רק, או אולי אפילו בעיקר, על תושבי פלורידה. לי זה נשמע שהוא בכלל הסתכל על השלב הבא בקריירה שלו.
נכון, הוא רואה הרבה מעבר לפלורידה, הוא רואה את הבייס הרפובליקני, את הבייס השמרני, את אותו בייס שמתנגד לכל שיח הלהטבים, וזה שיח אגב שהוא הולך ומתעצם בעשור האחרון, ואנחנו עוד לא התחלנו לדבר על הפלות, כי הפלות זה נושא אדיר בארצות הברית, הוא הולך לעלות לבית המשפט העליון בעקבות חקיקה שהייתה בטקסס, שאחרי 15 שבועות, לא משנה מה הסיבה, נשים לא תוכלנה לעשות הפלות, וזה משנה מאוד את הסטטוס קוו בנושא הזה בארצות הברית, סטטוס קוו עוד משנות ה-70 בארצות הברית, ורון דה סנטיס, שוב, גם חוקק בפלורידה את החוק הזה, שאחרי 15 שבועות לא יוכלו לעשות הפלה בפלורידה. לכן כשאנחנו מסתכלים על המושל הזה, הוא כן מסתכל על הנשיאות, הוא כן מסתכל על המועמדות של המפלגה הרפובליקנית, ולכן כל דבר שהוא עושה נוגע הרבה מעבר לפלורידה.
פוליטיקאי רפובליקני במדינה גדולה וחשובה שמאוד רוצה להיות נשיא, אז הוא קידם חוק שמרני שיבליט אותו ויגדיל את הפופולריות שלו בקרב הבוחרים. איך אמרתי לילדים בפעם ההיא, כשהם שמו את פרוזן 2 בפעם ה-30, בחיית כבר ראינו את זה. אלא שהסיפור של דה סנטיס, של חוק Don't Say Gay, הסיפור הזה נהיה הרבה יותר מעניין. וזה קרה אחרי שהתחילה ביקורת ציבורית מצד הקהילה הלהטבית והליברלים. וזה קרה אחרי שהתאגיד הכי חשוב בפלורידה, הכי גדול בפלורידה, דיסני, לא ממש הגיב.
דיסני בהתחלה הייתה להתנגדות שקטה.
For those who have the power to make a change and make a stand, you need to stand up and say so, especially now, and especially if you are saying that you support us.
הלחץ של העובדים שלה והלחץ של הצרכנים אילץ אותה לצאת באופן גם גלוי וגם מאוד פומבי כנגד דה סנטיס.
Now we were opposed to the bill from the outset, but we chose not to take a public position on it because we thought we could be more effective working behind the scenes.
אז המנכ״ל של דיסני אמר שזה צעד לא נכון, הוא יצא באמירות פומביות שהיא תתנגד לחקיקה הזאת, היא חושבת שזה לא נכון, כתוצאה מכך היא תגביר את מספר הדמויות הלהט"ב אצלה בפארקים ובסרטים ובסדרות. זאת אומרת, היא אמרה שהיא תיקח צעדים אקטיביים בעקבות החקיקה הזאת, לא רק מתנגדת, אלא גם צעדים מעשיים של דיסני.
זהו, נעצור רגע. כדי להבין את התגובה של דיסני לחוק של מושל פלורידה, כדאי קודם להבין מה קורה בדיסני, ולא רק שם אגב, בתקופה האחרונה.
גם בהכנסת הדמויות שהם מכניסים לסרטים ולסדרות שלהם, שהם הרבה יותר להטב. מכאן ועד עד נושאים שהם אפילו הוציאו מהפארקים שלהם, עד רמה שיש במופע זיקוקים בדיסני, אומרים, ladies and gentlemen, girls and boys, or boys and girls, אפילו את זה, גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדים וילדות, גם את זה הם הוציאו, בגלל התפיסת הזהות והג'נדר. זאת אומרת, גם דיסני כאן, ואנחנו נדבר על, על מה קורה כאן, למה זה קורה, אבל גם דיסני הולכת לצד אחד, זאת אומרת, גם דיסני, אם אתה רוצה, יש כאלה שיגידו לך מתקנת, תלוי בתפיסת העולם, ויש כאלה שיגידו לך שהיא מקצינה בצורה משמעותית.
דיסני היא חלק מתהליך שבארצות הברית נקרא woke capitalism, woke מלשון התעוררות. התעוררות לזה שיש היום ריבוי זהויות, ריבוי מגדרים, שהעולם הוא לא בינארי ומצומצם כמו שנתפס פעם. ובשנים האחרונות דיסני מאוד מתמסרת לרעיון הזה. וזה לא דבר מובן מאליו, כי הרי גם שמרנים הולכים לקולנוע, גם הם מבקרים בדיסני וורלד. אבל הטענה היא שהתאגידים הגדולים לא עושים את זה רק ממניעים ערכיים. יש מי שאומר שזה צעד כלכלי קר ומחושב.
כי הצעירים, הפרוגרסיביים, בכל העולם, אלה שהם הכוח הקנייה הגדול ביותר מבחינתה של דיסני ובחינתם של חברות אחרות, לא רוצה לקנות היום מוצרים בחברה ש... לא תואמת את הערכים שלו, שלא נותנת לו אפשרות להזדהות.
מול מושל שמאוד רוצה להיות נשיא, התייצב, גם אם באיחור משהו, תאגיד שמאוד רוצה להיות מזוהה עם ערכים ליברליים, או לכל הפחות להתנגד לצעדים אולטרה שמרניים. וכבר בשלב הראשון, היה ברור שזה קרב ששני הצדדים לא יכולים להרשות לעצמם לסגת בו. וזה קרב שבו דיסני... אולי העריכה לא ממש נכון את הכוח שיש לה בידיים.
דיסני חשבה שהיא יכולה לקחת את הצעד הזה, כי אם אנחנו מסתכלים על כמה אנשים באים לבקר בשנה בדיסני, למשל ב-2019, מספר המבקרים בפארק בפלורידה עמד על קצת יותר מ-58 מיליון איש.
דיסני וורלד בפלורידה הוא אתר התיירות הפופולרי בעולם. אין עוד אתר שמבקרים בו כל כך הרבה אנשים בשנה. מדובר במיליארדים של דולרים שנכנסים לפלורידה, ודיסני הוא המעסיק הכי גדול במדינה. אבל המושל דה סנטיס זיהה הזדמנות והתחיל לתקוף. בהתחלה, במילים.
This is a real bill that empowers parents, it protects our kids, and for a company like Disney, to say that this bill should have never passed, you got to wonder, like, why is the hill to die on to have transgenderism injected into kindergarten classrooms or woke gender ideology injected into second grade classroom.
אז הוא היה יכול פשוט לצאת כנגד דיסני, בהצהרות כנגד דיסני, אבל לא, הוא הלך מה שנקרא על כל הקופה. וכל הקופה הוא הלך על ביטול המעמד המיוחד שדיסני זוכה לו יותר מ-55 שנים.
They don't run this state. They will never run this state as long as I'm governor.
המעמד המיוחד. זה הסיפור הגדול. זוכרים? אמרנו שדיסני וורלד היא ממלכה? אז אתם אפילו לא מתארים לעצמכם עד כמה. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו עם קרב הענקים, מושל פלורידה נגד דיסני. הכל סביב החוק שאוסר על מורים לדבר עם תלמידים עד כיתה ג' על נטיות מיניות וזהות מינית בתוך הכיתות. ואחרי שדיסני תקפה את החוק, וגם את המושל. אז המושל הגיב בחזרה, והגיב בגדול. הוא קידם חוק שיבטל את המעמד המיוחד של דיסני בפלורידה.
צריך להבין, לדיסני יש את המעמד המיוחד הזה שאנחנו מדברים עליו, כבר קצת יותר מ-55 שנים. זאת אומרת, הפארק הראשון הוקם בשנת 1971, ה-Magic Mountain. אבל זה כבר חקיקה שקיימת משנת שמעניקה לדיסני את המעמד המיוחד הזאת של עיר מדינה מ-67. בפלורידה קראו לה ותיקן עם אוזני האחבר, היא הייתה ממש מדינה בתוך מדינה.
זוכרים את הסיפור על שני האחים, המטוס הפרטי, האצבע שהצביע על שטח ענק בפלורידה? אז בשלב הזה, שנות ה-60, כשהאחים דיסני רצו לבנות את האימא של כל הפארקים שם בפלורידה, הם כבר הגיעו עם ניסיון. כי כמה שנים לפני כן, הם כבר פתחו פארק שעשועים, בקליפורניה. והוא היה סבבה לגמרי, אלא שוולט דיסני ואחיו רוי היו מאוד מיואשים. כי כל דבר קטן שהם רצו לבנות בפארק הזה, כל תיקון קטן של תשתיות, הם היו חייבים ללכת ולבקש מוועדות התכנון המקומיות. להוציא אישורים, לחכות, אולי גם לתרום קצת כסף למישהו, סיוט בירוקרטי. אז כשהם הגיעו לפלורידה, הם כבר באו מוכנים עם הצעה. אנחנו נבנה כאן אימפריה, בשמחה, אבל אנחנו, ורק אנחנו, ננהל אותה.
למעשה, החקיקה המיוחדת שממנה אותה ותיקן דיסני, אותה חקיקה מיוחדת שדיסני נהנית ממנה בשש מחוזות, ובמיוחד במחוז שנקרא Reedy Creek Improvement, שזה מרב הפארק יושב שם, דיסני משלמת משהו כמו כמעט 200 מיליון דולר על שורה של שירותים, מחשמל ומים וכיבוי אש ואמבולנסים, כל הדברים האלה, דיסני מתפעלת, מממנת, וחקיקה היא כל כך רחבה לדיסני, שהמתנגדים אומרים שאם דיסני הייתה רוצה להקים מתקן גרעיני בשטח שלה, תיאורטית, חוקית, מותר לה. אם היא רוצה להקים אחר שדה תעופה, מתקן גרעיני, על פי החוק בפלורידה, מותר לה לעשות את הדברים האלה. זה עד כדי כך מרחיק לכת.
אם בדיסני רוצים לתקן בור בכביש, במחוז שלהם, הם פשוט מתקנים. אם הם רוצים לבנות בניין, אז הם פשוט בונים. אין צורך בוועדות, אין אישורים, אין בירוקרטיה. בממלכה של דיסני, התאגיד הוא המלך, הוא ראש הממשלה ומשרד הפנים. וזה נכון לפארק, וזה נכון גם לאזורי המגורים שם, במחוזות האלה, מסביב. כלומר, יש אנשים בפלורידה, שמי שמטפל להם בבעיות הניקוז ברחוב למשל, זה תאגיד דיסני. זו הייתה ההצעה בזמנו, ופלורידה הסכימה בשמחה, גם זרקה פנימה כמה הטבות מס ענקיות.
דיסני היא המעסיק הגדול ביותר שיש בפלורידה. למעלה מ-80 אלף איש עובדים כרגע בפארק של דיסני בפלורידה. הפארק עצמו, אגב, הגודל שלו הוא משהו כמו 100 אלף דונם, קצת יותר מ-100 אלף דונם, שאם אנחנו רוצים לקחת את זה במונחים ישראלים, זה פעמיים תל אביב יפו. קצת יותר מפעמיים תל אביב יפו, זה גודל הפארק בפלורידה. רק לפני שנתיים הם קיבלו הטבות מס של מאות מיליוני דולר, יותר מחצי מיליארד דולר, רק כי הם הבטיחו להגדיל את מספר המשרות המחותיות בפלורידה ביותר מ-2,000 איש.
אז זה המעמד המיוחד של דיסני בפלורידה, ובדיוק את זה המושל דה סנטיס לקח. זה קרה בתגובה לקמפיין שניהלו בדיסני נגד החוק שלו. המושל, אמרנו, הוא אדם שאפתן, והוא העביר חוק. חוק שאמור להיכנס לתוקף בעוד שנה, וחוק שגוזל מדיסני גם את המעמד המיוחד שלה, וגם את הטבות המס.
הוא עשה צעד שהוא צעד באמת שהיה בלתי נתפס לפני כמה שנים, הוא יוצא כנגד המעסיק הגדול ביותר שיש לו במדינה כנגד דיסני.
כן, אבל יקי, דיסני תיפגע, זה ברור, ויחד איתה ייפגעו גם לא מעט אזרחים בפלורידה, כאלה שעד היום דיסני היא זו שמטפלת להם בתשתיות. אחרי שיסירו ממנה את המעמד המיוחד, היא כבר לא תעשה את זה.
עכשיו, מה שבפועל זה יקרה, אם באמת החקיקה הזאת תיכנס לפועל, זה שהעיריות יצטרכו לקבל עצמם לתת את השירותים האלה, שהיום הם לא צריכים לתת, כי דיסני עושה את זה. אחת ההתנגדויות המרכזיות, כשרון דה סנטיס העלה את זה, אמרו לו, אבל אתה תצטרך להטיל מיסים של לפחות 20% יותר גבוהים על התושבים שגרים במחוזות האלה, כדי שהם יוכלו לממן את כל השירותים שדיסני מממנת היום. וסנטיס כבר אומר, כשמציגים בפניו את העניין הזה, הוא אומר, אל תדאגו, המיסים שאני הולך להטיל עכשיו על דיסני יהיו הרבה יותר גבוהים. וזה מה שיממן את הדברים האלה, כי לדיסני היו גם הרבה הקלות מס.
אז זו מלחמה, והיא מסקרנת, כי המלחמה הזו סובבת סביב שאלה מאוד בסיסית, בטח בארצות הברית. מי החזק, מי השולט? המנהיגים, הנבחרים, הפוליטיקאים, או הביזנס, הכסף, התאגידים? וזה שהמלחמה הזו מתנהלת בין תאגיד ענק לבין מושל רפובליקני, גם זה לא דבר מובן מאליו.
זה מלחמת התרבות החדשה, בין הרפובליקנים, בין השמרנים לבין התאגידים. זו אותה מפלגה ששנים רבות ייצגה את התאגידים. היא הייתה מפלגת התאגידים. זאת אומרת, התאגידים הגדולים, זה היה ברור שהם מתייצבים מאחורי הרפובליקנים. הטבות מס, חיתוכי מס, זו הייתה המפלגה של התאגידים, המפלגה הרפובליקנית. מהתקופה של טראמפ, אנחנו רואים פתאום היפוך. אנחנו רואים שזה מאוד פופולרי, בטח בבייס השמרני, לצאת כנגד אותם תאגידים. בשורה של נושאים, בשורה ארוכה של נושאים, אומרים אותם שמרנים, על מה ולמה אותה דיסני קיבלה הטבות מס של מיליארדים, ברגע שהיא גם לא מייצגת את הערכים. אגב, זה נכון לגבי פייסבוק, שיש להם את אינסטגרם ואת וואטסאפ, וזה נכון לגבי גופים אחרים שהם מזוהים עם הצד הפרוגרסיבי או הדמוקרטי. הבייס השמרני מאוד אוהב לראות את המלחמה הזאת, שהיא מלחמה בין אותם פוליטיקאים, בין הבייס השמרני לבין התאגידים, וזה בסופו של דבר מלחמת תרבות.
אז אנחנו רואים את השיא במלחמה שמן הסתם עוד תתרחב. מלחמה שבין התאגידים לרפובליקנים בארצות הברית. זה ברור שלשם אנחנו הולכים. כשהתאגידים הופכים לליברלים יותר, לפחות כלפי חוץ, וכשהרפובליקנים הופכים לשמרנים יותר, שוב, לפחות כלפי חוץ, אז קרבות כאלה הם פשוט עניין של זמן. היום זה קורה בקשר לחוק במערכת החינוך בפלורידה, מחר יהיה משהו אחר. ודיסני, ככה לפחות מדווחים בארצות הברית, היא קיבלה את הצעד של דסנטיס בהלם. התחילה להפעיל לוביסטים ולתכנן מאבק משפטי. הכל, למרות שהחוק בעצם כבר אושר.
כן, שני החוקים, Don't Say Gay עבר, וגם החקיקה כנגד דיסני עברה. החוק כנגד דיסני אמור להיכנס לתוקף ב-1 ביולי, שנה זו, אבל למעשה, בפועל, כל ההטבות וכל המעמד המיוחד, הם יאבדו למעשה את כל הזכויות שלהם רק ביוני 23. ככה שזה נותן מספיק זמן גם אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וגם אחרי אותה חקיקה, כדי להגיע להבנות כלשהן, כי דיסני יכולה לחזור למחוקקים בפלורידה, ולבקש מהם להחזיר את המעמד המיוחד. ואגב, אנחנו רואים כל מיני מושלים דמוקרטיים, שכבר קופצים על ההזדמנות, או קופצים על העגלה, למשל המושל של קולורדו, מיד אמר לדיסני, יאללה, בואו תעבירו את הפארקים אלינו, אנחנו מקבלים אתכם, נחבק אתכם, ניתן לכם את כל ההטבות האלה. אבל כמו שאתה יודע, אתה יודע, זה קודם כל, מזג אוויר כמו שיש בפלורידה, קשה לקבל במדינות אחרות, ולא סתם פתחו את הפארקים בפלורידה, אתה יודע, ללכת ולהעביר את הפארקים האלה, גם מבחינת דיסני היום, זה משהו שהוא בלתי אפשרי ולא נתפס.
יקי, אתה רוצה להתנבא? מהיכרותך הרבה עם ארצות הברית, מי ינצח?
שמע, פעם הכל היה הרבה יותר צפוי, הייתי אומר לך שבסוף ימצאו את הפשרה, אבל אני באמת, מאז עידן טראמפ, הקושי לצפות מהלכים הפך להיות הרבה יותר גדול, והמאבק הערכי הוא הרבה יותר משמעותי, ולכן כשאנחנו רואים את הפוליטיקה הולכת ומקצינה, ואת מאבק התרבות הולך ומקצין, אני חושב שנורא קשה לנבא איך תיגמר מלחמה תאגידית גדולה כזאת, כי אני חושב שבסופו של דבר, זה לא רק אתגר בין התאגידים לבין המדינות, אלא זה בין המדינות לבין עצמן, בתוך ארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אותו ייחוד אמריקאי, ואיך תראה ארצות הברית בסופו של דבר בעוד 10 או 20 שנה מהיום.
יקי דיין, תודה רבה.
תודה רבה.
וזה היה אחד ביום של N12. אני אפנה אתכם לעוד תאגיד אמריקני ענק. חפשו אותנו בפייסבוק, יש לנו שם קבוצה נהדרת. אחד ביום, הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, עדי חץ רוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.
Thank you.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.